בוקר טוב לחברת הכנסת מיכל קוטלר וונש.
בוקר טוב.
שלום וברכה, ויש, את יודעת, האולטימטום פג בחצות אתמול, ויש דיונים בכחול לבן האם להמתין לצעדים של נתניהו, לראות האם יש איזושהי מגמה של העברת תקציב, או פשוט לפרק את הממשלה. אנחנו יודעים שבשלב הזה לפחות לא לכחול לבן ולא לנתניהו טוב לפרק את הממשלה, וזה מוביל אותנו לשאלה, מה תעשו היום?
השאלה היא מה טוב לאזרחי מדינת ישראל. אני חייבת לומר, הרי התשתית לממשלת האחדות הזאת היה המנגנון התשתיתי, היה ההסכם הקואליציוני. בהסכם הקואליציוני כתוב בבירור שחייב להיות מה שנקרא התקציב הדו-שנתי, אנחנו כבר מזמן לא בדו-שנתי, 2021, כדי שנוכל לייצר תוכניות ארוכות טווח לכלל המשרדים, בריאות, חינוך, בריאות הנפש, וכמובן חקיקה שתקועה בצמרת, כיוון שוועדת שרים החקיקה איננה נפגשת, וכל התהליכים שנתקעים פה ומינוי בכירים שחייב לקרות. עוד פעם, אם לא מקוים ההסכם הקואליציוני, התשתית הזאת, כפי שאני קוראת לה, לממשלת האחדות הזאת, אז זה לא קשור למה טוב לכחול לבן, או זה לא אמור להיות קשור למה טוב לאף אחד אחר, אלא מה טוב לאזרחי מדינת ישראל, וכמיליון מובטלים.
וכל מה שמנית עכשיו, זה אומר שנתניהו לא קיים את ההסכמים הקואליציוניים, לא בתקציב, ולא במינוי בכירים, ולא בעצם להעביר את החוקים, ועדת חקיקה. זה, מה זה אומר? שמה עושים?
זה אומר שאנחנו כל הזמן אל מול המציאות הזאת שמתהווה ושקועים ומנסים לקבל את ההחלטות על בסיס מה שהכי טוב ברגע הנתון הזה לטובת אזרחי מדינת ישראל. המציאות הזאת היא זאת שצריכה להנחות את כולנו. האחריות, אותה אחריות שבגינה נכנסנו לממשלת האחדות הזאת, היא זו שהיחידה שמנחה אותנו גם בקבלת ההחלטות אל מול המציאות. ובסופו של דבר, כפי שאמרת, הרי מי שיחזיק את תקציב 2021 כבן ערובה, מחזיק בעצם את 8 מיליון אזרחי מדינת ישראל כבני ערובה בתוך קבלת ההחלטות החיונית הזאת בתקופה הזאת, שהיא אולי הקשה שידעה מדינת ישראל.
טוב, ועדיין אני לא יודע מה אתם עושים עם זה, כי את פשוט חזרת על הבעיות שיש בממשלת האחדות הזאת, שהיא לא בדיוק אחדות, אבל אתם נמצאים שם יחד עם נתניהו, ואולי אפילו חסרי השפעה הייתי אומר, אבל נצטרך להמתין. אני מבין שיש לכם ישיבת סיעה בנושא הזה היום.
אני רוצה לומר שלא חסרי השפעה, כיוון שתחשוב דמה בנפשך מה היה קורה לו הייתה כחול לבן לא נמצאת בממשלה הזאת.
אז היינו הולכים שוב לבחירות ושוב בממשלת מעבר.
אוקיי, ואחרי 3 מערכות בחירות קשות, ואל מול מה שלא ידענו אפילו עד כמה חמור, משבר הקורונה שבגינו נכנס לממשלת אחדות, ואני אומר עוד 2 דברים. צריך לחשוב על האלטרנטיבה, וזה שכחול לבן נמצאת במשפטים ובביטחון ובתקשורת, ואל מול זה צריך להשוות, לא אל מול מציאות אידיאלית כלשהי, אלא אל מול המציאות כהווייתה. והדבר הנוסף שנגעת בו, וזה האחדות. אני אומר לך שאני באופן אישי, בכחול לבן באופן כללי, קיבלתי שהאחדות תהיה האחדות המהותית, שאנחנו נהיה היום במצב שבו גם באיחוי יש שסעים, ואנחנו רואים את ההזדמנות הגדולה שלצד המשבר. אם תחשוב מה שקורה ברשויות המקומיות, גם החרדיות, גם הערביות, שיתוף הפעולה עם המדינה, ההזדמנות האדירה הזאת של לייצר אמון, של בניית הערבות ההדדית, העמקת העבודה המשותפת של הרשויות המקומיות, ראשי הרשויות, של המגזרים השונים ביחד עם המדינה, הרי שיש בפנינו פה הזדמנות מדהימה שהיא יכולה להוביל לאחדות המהותית. אבל עד שיש את האחדות הטכנית, קשה מאוד לצערי הרב, לקדם ולקיים גם את האחדות המהותית שאנחנו קיבלנו לה בכל אופן.
את חושבת שיש איזשהו שלב שאתם אומרים עד כאן, או שזה פשוט כל פעם
כמובן,
אומרים עד כאן?
כמובן, כמובן, וזה... לא, כמובן שיש שלב שאנחנו אומרים עד כאן, ומה שינחה אותנו זה אותה אחריות שבגינה נכנסנו לממשלה הזאת, ועד כאן תאמר שבאיזון שבין הדברים, האחריות איננה מאפשרת להמשיך, זה יהיה עד כאן. מה טוב לכלל אזרחי מדינת ישראל?
זה לא כולל אפילו להכתיר נניח את נפתלי בנט או מישהו אחר, אולי את יאיר לפיד לתקופה קצרה עד לבחירות, או שזה עדיין לא עובר בגלל התחלואה בקורונה, או דברים נוספים שצריכים את הממשלה הזאת פעילה?
אני אחזור שוב, האחריות כלפי מדינת ישראל היא שתנחה, וכל האפשרויות הם על השולחן, כל האפשרויות ברות הקיימה לממשלה טובה יותר שתוכל לתפקד. לא ניתן להמשיך לתפקד בממשלה שהיא משותקת, זה בטוח. ואם כן. זה יהיה המצב, אז נצטרך לשקול את כל האפשרויות ברות הקיימה, כדי לעשות את מה שאנחנו מחויבים לו, שזה טובת אזרחי מדינת ישראל.
עוד מילה אחת בנושא הזה, אני רואה הבוקר שראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון גנץ יסיירו במשותף בשיבה, לא זכור לי הרבה זמן שנתניהו, בדרך כלל הוא רגיל לקחת את הבמה לעצמו לבד, לא זכור לסיורים משותפים, האם יכול להיות שכבר נמצא הפתרון, וזו הסיבה שהשניים הללו עושים איזשהו משהו משותף ביניהם?
אני רוצה לומר, אמרת קודם, כחול לבן איננה משפיעה. הרי בני גנץ, כשר ביטחון, לא רק שמשפיע אלא שכל מה שנעשה עד כה, גם אל מול הקורונה וגם בנושאים הנוספים שקשורים כמובן לביטחון מדינת ישראל, באופן כללי, הביטחון כלפי חוץ והביטחון כלפי פנים, בהחלט הדבר הזה חייב להילקח בחשבון. ההשפעה של כחול לבן היא בדיוק במקומות האלה. הסיור המשותף הזה, אם יש בו מסר כלשהו, זה המסר שאנחנו אמורים להדהד לציבור בדיוק בעת הזאת, וזה שהנגיף הזה איננו מבחין בינינו, ואנחנו צריכים לעמוד מאוחדים אל מול המאבק הזה, ובתקווה שאנחנו גם נייצר, כפי שאמרתי, ונזהה ונמצא את ההזדמנויות הרבות שלצד הנגיף, שלצד המשבר, אם אנחנו מדברים על באמת הזדמנות לתוכניות ארוכות טווח בחינוך, בבריאות, בבריאות הנפש, זאת המחויבות שלנו. זה לא עניין של הזדמנות שאמורה לחלוף. אנחנו עכשיו בתקופה כזאת שיש פה הזדמנות אדירה שמכתבת עלינו מבחוץ. הנגיף הוא שמעיד עלינו עד כמה חשובה האחדות שבינינו. אם נשכיל ונזהה ונמצא את ההזדמנויות, אז באמת יכולים להיות במקום אחר לחלוטין.
בהחלט. את נושאת גם בתפקיד יושבת ראש ועדת העלייה והקליטה, השבוע במלאת שנתיים לטבח בפיטסבורג, בבית הכנסת בפיטסבורג, קיימתם, פתחתם למעשה את הישיבה בדקה דומיה לזכר הקורבנות, והייתי רוצה לשאול אותך האם בעקבות הבחירות בארצות הברית, שכמובן הכל מתחדד ומלבים יצרים וכולם יודעים שטראמפ למשל הוא אוהד גדול של ישראל, האם אנחנו רואים איזושהי עלייה באנטישמיות בעקבות הבחירות?
אז אני רוצה רק תיקון קטן, מישהו יושב ראש הוועדת העלייה והקליטה והתפוצות, הוא חבר הכנסת דוד ביטן, ואנחנו עובדים ביחד בצורה מדהימה ויוצאת דופן, אגב שמעידה ליכולת שלנו לעבוד יחד ולחשיבות של האחדות בינינו, ובאמת בוועדות כך נעשה. אני יושבת ראש ועדת המשנה ליחסי ישראל תפוצות, ואכן קיימנו ישיבה, אני רוצה לומר, מאוד מאוד מרגשת לציון שנתיים לאירוע האנטישמי החמור ביותר בהיסטוריה של ארצות הברית, הירי בפיטסבורג, הטבח בפיטסבורג שבה מתפללים בתליטות שלהם, 11 נרצחו, 6 נפצעו, שנתיים לאירוע האנטישמי החמור ביותר בהיסטוריה של מדינת ישראל, ובאותו מעמד גם קיבלנו דיווח על הדוחות שמגיעים מהשטח. ארצות הברית היום נמצאת בעלייה תלולה בכלל, מגמה שמשקפת וקורית ברחבי העולם, שבאמת שנתיים לאירוע החמור ביותר להיסטוריה, בהיסטוריה של ארצות הברית, ושבה אנחנו רואים, ובאותה ישיבה גם קיבלנו דיווח על עלייה מאוד מדהיגה באנטישמיות. האנטישמיות היום בארצות הברית היא הגבוהה ביותר ממה שהייתה ב-40 שנים האחרונות. אני אומר שהיא גם מתנקזת ומתחברת לאנטישמיות ברחבי העולם, גם אונליין, גם בפלטפורמות הדיגיטליות וגם מחוץ על הפלטפורמות הדיגיטליות. בהחלט זה אמור להפריד את כולנו, בטח ובטח את מדינת ישראל. בנוסף לדיון הזה, אנחנו אחרי רצף של דיונים לגבי האנטישמיות בפלטפורמות הדיגיטליות, וחשוב להבין שיש הגדרה, כדי להתמודד עם בעיה נתחיל כך, חייבים להגדיר אותה. ישנה הגדרה לאנטישמיות, הגדרה שאומצה על ידי יותר מ-30 מדינות ברחבי העולם, הגדרת IHRA, וחשוב מאוד להכיר את ההגדרה הזאת, חשוב מאוד לעשות את כל מה שניתן כדי להמשיך באימוץ שלה על מנת להנגיש את הנושא הזה, והבחירות הקרובות אכן מדאיגות מאוד בכך שהאנטישמיות ומדינת ישראל נמצאות במה שנקרא wedge issue, נושא שבעצם מפלג ומפריד. חשוב מאוד שנכיר את המנגנונים וגם את התהליכים הגלובליים הללו, ושמדינת ישראל תתייצב לצד המדינות ברחבי העולם, הקהילות שנמצאות בהחלט בתחושת סכנה, תחושת מסוכנות הולכת וגוברת, ואנחנו צריכים כמובן לאחיותינו ואחינו בתפוצות, אבל מעבר לכך, זה לא רק נושא של אנטישמיות, וזה לא רק נושא של יהודים, זה נושא של שיח השנאה ומעשי שנאה, והסתה קשה גם ברשתות, שאמרתי, וגם מחוץ עליהן.
אני חייב עוד מילה אחת, אפרופו עלייה וקליטה, היה איזשהו תחקיר ששודר בשבוע שעבר, על כך שאלפי עולים חדשים מברית המועצות לשעבר, אפילו לא הגיעו לארץ חלקם, אבל חלקם הגיעו לכאן ליום יומיים, קיבלו אזרחות ודרכון, ופשוט התעופפו חזרה בלי שעברו בפועל לחיות בארץ. האם אתם תתמכו בתיקון לחוק הזה?
אני רוצה לומר משהו על הנושא הזה של עלייה וקליטה, וחייבים להבין אותו, ואני מתחזת לזה גם לעלייה וקליטה וגם להשתלבות של עולים חדשים. כרגע המיקוד העיקרי שלנו בוועדה ושלי באופן אישי, זה להבין שצפוי גל עלייה, חוזים גל עלייה היסטורי. חייבים להבין...
ראינו אותו שהתחיל כבר כשהקורונה הגיעה, אנשים הגיעו.
אפילו עם הקורונה, אתה צודק, אפילו לצד הקורונה, ההתעניינות בעלייה, פתיחת התיקים של אנשים שמתעניינים בעלייה מרחבי העולם, מצפון אמריקה, מדרום אמריקה, מרחבי העולם, הולך וגדל. ואני חושבת שהעיסוק המרכזי שלנו צריך להיות, חייב להיות, כדי למצות את ההזדמנות, עוד פעם, ההזדמנות שלצד המשבר, ההזדמנות ההיסטורית הזאת, שאולי לא תחזור, הוא להסיר את החסמים הרבים שכרגע קיימים, גם כדי לעודד את העלייה, וגם כדי לאפשר השתלבות ראויה של עולים מכלל העולם. אני חושבת שכל השחת דעת לכל נושא אחר, שהוא בעיניי שולי ולא חשוב, אני אומר משהו.
לא, אבל זה לא מטריד אותך שמכל שני עולים מרוסיה שבאו לכאן, הם נעלמו תוך חודש, אחד מקום מתוך שניים?
אני רוצה לומר לך, יש הרבה יותר עולים שגם לא מגיעים יותר מצרפת. ועולים שאינם מגיעים כיום מצפון אמריקה. אני חושבת שברגע שאנחנו מסתכלים על זה בצורה הזאת, דרך הצד הזה, אנחנו לא לוקחים אחריות. יש לנו היום, מדינת ישראל לנו, לנו בוועדת עלייה והקליטה, לנו במשרד הקליטה, ושרת הקליטה מזהה ובעצם הגישה תוכנית חומש, שגם היא חייבת תקציב, אגב 2021 כדי לקדם אותה. יש לנו הזדמנות היסטורית לייצר מציאות, לשנות מציאות, שבה... מי שכן מעוניינים להגיע, ואגב, ייתכן מאוד שאם נסיר את החסמים, כיוון שחשוב להבין, מי שעוזב את הכל מאחור, ורק קראנו את פרשת לך לך, מארצך, ממולדתך, מבית אביך. אני כמי שגם העלתה ארצה ילדים קנדים, והגיע לבד לשרת בצהל כחיילת בודדה, אני רוצה לומר כך. חשוב להבין שמי שמשאיר את הכל מאחור צריך להקל על הנושא הזה. היום קשה מאוד לקבל הכרה בתארים, קשה מאוד להשתלב בתחומי העיסוק, ואנחנו, החיות שלנו צריכה להיות מפוקסת על כך שאנחנו מסירים חסמים ומבטיחים השתלבות נכונה של העלייה, כיוון ש, ואני אומר למה, כיוון שזה טוב לכלל אזרחי מדינת ישראל. זה בזכות ולא בחסד. זה טוב למדינת ישראל. לא לעולים ולעולות, אלא לנו, כולנו. מדינה שמעל 3 מיליון עולים ועולות הגיעו אליה מאז תקומתה, חייבת להכיר בערך הנוסף של הדבר הזה, ו... להמשיך במקביל לקיים את מערכת היחסים החשובה עם יהדות התפוצות, כיוון שאני אומר כך, לא כולם יעלו ארצה, אבל ללא תפוצות לא תהיה גם עלייה.
בהחלט.
כן.
הדברים ברורים, חברת הכנסת מיכל קוטלר וונש, כחול לבן, תודה, בוקר טוב.
תודה רבה ושבוע טוב.
תודה רבה.